כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
עם התקדמות הצבא האדום בשטחי הכיבוש הנאצים במזרח ובמרכז אירופה, עוד לפני סיום מלחמת העולם השנייה, החלה הגירה בלתי חוקית לארץ ישראל של שרידי יהודים שניצלו מהשמדה. זו הייתה בריחה ספונטנית של מאות אלפים שבשבילם הייתה כעת אירופה בית קברות ולא יותר. ומדינת ישראל שטרם הוקמה יעד בלעדי. המוסד לעלייה בית, הארץ ישראלי, נטל תחת חסותו את תנועת הבריחה, ובמאמץ משותף שלו ושל ארגוני התנועה הזאת כנגד מדיניות ההגירה הבריטית, או שמה נדייק ונאמר אי ההגירה הבריטית, העלה המונים לארץ. בשנת ה-70 לסיום המפעל הכביר הזה החליטה מחלקת התעודה של תאגיד השידור להקדיש לנושא משדר מיוחד. הבריחה, כותרתו. מביאים אותו יגאל בוטון וחדווה אלמוג, בהפקה הילד דודי, ניתוב השידור ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. נתחיל. אנחנו נגיד בוקר טוב ושבת שלום למיודענו דוקטור מרדכי נאור. בוקר טוב לך.
בוקר טוב. איך אומרים? בריחה טובה.
בריחה טובה, נקווה, כן. דוקטור מרדכי נאור הוא סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, מיודענו, בעבודותיו הוא מתמקד בנושא ההפלה והבריחה. אז אולי נתחיל מהסיפור עצמו, דוקטור נאור. מהי הבריחה? בכמה דקות תן לנו את הסיפור, ימין, שמאל, למעלה, למטה, שנדע על מה מדובר.
אתה כבר אמרת שהייתה תנועה מונית של מאות אלפי יהודים, שרידי שואה, כאלה שחזרו מגורשים מברית המועצות, ובכלל יהודי מזרח אירופה ששרדו אחרי מלחמת העולם השנייה, שנדדו בהמוניהם, מדובר במאות אלפים תוך שנים אחדות, ממזרח אירופה למרכז אירופה, למרכזה של היבשת ודרומה. קודם כל במטרה להגיע לארץ ישראל דרך ההפלה. אני תמיד אומר שהבריחה זה בעצם הקומה הראשונה של בית ההפלה. הלוא אם לא היו אותם עשרות אלפים ואחר כך מאות אלפים שהתרכזו באירופה, לא היה מספיק אנשים להוביל באוניות. ועובדה שהיו בשנים אחדות הגיעו כמעט 75 אלף מעפילים, יצאו, לא כולם הגיעו כי חלק נאסרו, אבל הבריחה הייתה המנוף הגדול של העניין. וצריך מיד להזכיר שאומנם בשנים הייתי אומר הקריטיות ארגן את זה המוסד לעלייה של של ההגנה, אבל ההתחלה הייתה של הניצולים עצמם, פרטיזנים, לוחמי הגטאות, המגורשים מברית המועצות, שהם דחפו את עצמם ואלפים, אחר כך עשרות אלפים ויותר, לעזוב את גיא ההריגה. אין שם מה לעשות ליהודים, ואגב, בני אותן מדינות, בעיקר הפולנים, נתנו את זה להבין לגמרי בצורה מפורשת. לכו מכאן.
כן, היה לנו גם את האירוע של קלצה.
כן, פוגרום נוראי אחרי המלחמה של פולנים ביהודים. וזה גרם. אבל אני רוצה להגיד כאן משהו קצת לא ידוע. עוד לפני קלצה, במרץ 46, התכנס בברטיסלבה, מה שנקרא קונגרס הבריחה הראשון, של כל הפעילים, הן מצד הניצולים והן מצד ההגנה והשליחים מהארץ. הנואם המרכזי היה אליהו דובקין, ראש מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית, מי שכונה שר העלייה של המדינה שבדרך, והוא אמר אז, לפני קלצה, אנחנו מוכרחים להוציא לפחות 50 אלף יהודים מפולין לכיוון גרמניה, המחנות בגרמניה, כי יכול להיות שהאמריקאים יסגרו את הגבולות. הזרם כבר גדול מדי אפילו לאמריקאים, שבהחלט עזרו. וככה כן. שאנחנו רואים שיש פה תנועת עם המונית מהמזרח למרכז ולדרום, שלא היה כדוגמתה, אני חושב, בתולדות הציונות אף פעם.
לפני שנפנה למומחית השנייה שלנו בנושא, שאלה לגמרי לגמרי בסיסית. למה הם היו צריכים לברוח? מה, באיזה מובן הם עברו על החוק שם?
הם היו צריכים לברוח משני טעמים. קודם כל, אחרי המלחמה, הם כבר לא הרגישו את עצמם שם בני בית. ודבר שני, נתנו להם להבין, בעיקר בפולין, שהם בכלל לא רצויים. יהודים בודדים שחזרו לאיזה עיירה או לרחוב בוורשה, התקבלו בדרך כלל בשנאה נוראה, אני לא רוצה להגיד יותר מזה, כי זה היה גם יותר מזה. הרגו בהם, פצעו אותם, גירשו אותם, איך אומרים? למה חזרתם בכלל? מי אתם בכלל?
והמרכז הגדול היה כמובן פולניה.
כן, אבל גם במדינות אחרות, גם, תראה, במדינות אחרות, במזרח אירופה, לפחות בצ'כיה כמעט לא נשארו, אבל צ'כיה, גם מוכרחים להגיד, הייתה תחנה מאוד מרכזית, כולל של השלטון, זה עוד לפני השלטון הקומוניסטי, לעזור למגורשים. בכל אופן, היהודים חשו, הניצולים, שאין להם מה לעשות שם במזרח אירופה, והם חיפשו דרכים לחלץ משם, והבריחה זה הצינור שהוציא אותם משם. הגבולות היו פחות או יותר אטומים או סגורים, אבל מצאו דרכים להתגבר על זה, אם בהברחות, ואם זה בשיחוד, ואם זה גם בהסכמה, בחלק מהמקרים גם בהסכמה.
טוב, אנחנו בהמשך נשאל מאיפה הגיע כל הכסף הרב הזה, אבל בשלב שהיה נדרש למפעל העצום, אבל בשלב זה אני רוצה לפנות לדוקטור מירי נהרי. דוקטור נהרי, שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב, שבת שלום. דוקטור נהרי, יושבת ראש עמותת מורשת הבריחה. אביה, צבי נצר, היה אחד מסוכני המוסד לעלייה ב' לאירופה, ומפקד הבריחה מפולין. עכשיו, אני רוצה את אותה שאלה, ממש כמו שאנחנו עושים בסוף, בשלב השאלה הזה, אני אותה שאלה, מפנה אלייך לראות אם את רוצה להוסיף על דבריו של מוטקנאור או לחדש.
לגבי השאלה, לגבי מהי הבריחה, מהי תנועת הבריחה?
בוודאי, כן.
אז מה שאני רוצה לחדש, שתנועת הבריחה זה אכן, כמו שדוקטור נאור מוטקה אמר, היא התנועה של יהודים, ניצולי שואה, ואלה שהגיעו מברית המועצות ברחבי אירופה, בדרכם לקודם כל לצאת ממזרח אירופה ואחר כך להגיע לדרום מערב לחופי הים התיכון. עכשיו, לא כולם יעלו על אוניות המעפילים, לא כולם, גם לא היה ברור שכולם רוצים, רק שלא כל כך הייתה להם ברירה. והסיפור הזה הוא סיפור שיש בו נדידה ויש בו מחנות עקורים, אמנם מחנות העקורים הוקמו על ידי אונרה ומומנו על ידי אונרה, אבל להגיע אל המחנות...
רגע, אונרה, לפי הידוע לי, כן. פועלת במסגרת הפליטים הפלסטינים.
היום, אז זה, עד כמה שאני יודעת זה לא אותו גוף, אבל הגוף הזה של האום, בחסות האום, הקימו מחנות שקראו להם DP camps, מחנות עקורים, שמטרתם הייתה לעזור כ10 מיליון אנשים פליטים נודדים באירופה, לחזור לבתיהם. ואכן יש לציין שאחרי כחצי שנה או אפילו פחות, כ8 מיליון אכן הגיעו חזרה לבתיהם. הסתובבו שם אנשים שהיו במחנות עבודה ובמחנות לא יהודים. עכשיו, מטרת המחנות היה להחזיר אנשים לארצותיהם. לאן יחזירו את היהודים? היהודים לא רצו לחזור לארצות שמהן הם באו, הם הגיעו. ולמשל, האנגלים התעקשו כן לעשות את זה. הם היו מחזירים פליטים יהודיים או ניצולים יהודיים, אם הם מפולניה לפולניה וחלק לאוקראינה. אז
רגע, אולי כאן נתעכב לרגע כדי... להרחיב את הנקודה הזאת למען המאזינים. באותה תקופה מי ששולט בבריטניה היא מפלגת העבודה, מפלגת העבודה הבריטית. ראש הממשלה הוא קלמנט אטלי. שר החוץ שלו הוא ידידנו בווין, ארנסט בווין, שהוא לא הסתיר, איך נאמר בעדינות, את מורת רוחו מהרצון של כל כך הרבה יהודים להיות בארץ ישראל, שעוד מעט תהיה מדינת ישראל.
כן.
והוא זה ששולח את אוניות המשחית, כן. כדי לבטל את רוע הגזרה.
יצחק, אני רוצה, תסלח לי שאני מתפרצת, אני רוצה כאן לומר, אנחנו בארץ מכירים את הסיפור של אוניות המשחית שעוצרות את אוניות המעפלה. אנחנו פחות מכירים את סיפור ההתנכלות ממש של הבריטים ליהודים באירופה, בבריחה. זאת אומרת, הם היו מספיק חכמים הבריטים להבין, וגם היה להם מודיעין, יש לנו היום מידע שהיה להם מודיעין מלא, שכל פליט יהודי באירופה שנודד לכיוון דרום-מערב ממזרח, הוא בפוטנציאל יהיה מעפיל. ואז הם במפורש הפריעו לנו, זאת אומרת, עצרו אנשים, נגיד, הגיעה קבוצה של ניצולים יהודים לגרץ. לקחו והחזירו אותם חזרה למקום שממנו הם באו.
כן, אבל הדבר הזה נעשה במסגרת המדיניות הכללית של ממשלת קלמנט אטלי, הלוחם.
נכון, אבל הסיפור על מה קרה באירופה, פחות מוכר, או לא מוכר בכלל.
כן.
נכון, זה אותו סיפור בדיוק, כמו שאמר מוטקי, הסיפור של פרק א' ביבשה הוא פרק ב' בים, של הנדידה הוא אותו סיפור, והאנגלים פוגעים בנו בשני המקומות.
אז בואי רגע נראה, דוקטור, כאילו, רק רגע, כן. דוקטור נאור, האם אתה מקבל את הדברים?
בוודאי. תראה, יש כאן גם פיתול, גם תסבוכת בלתי רגילה, מבחינתנו חיובית מאוד. אלו, מי עשה חלק גדול מהבריחה, מי ארגן את זה? החיילים היהודים בצבא הבריטי. זאת אומרת, האנשי הבריגדה ואנשי היחידות האחרות, עם הכוח שלהם, עם המסעיות שלהם, הבריטים הבינו לגמרי מה הולך פה. זאת אומרת, היה פה למעשה ארגון בתוך ארגון, בתוך הבריגדה היה למעשה פיקוד של ההגנה, והפיקוד הזה קבע... מה יעשו החיילים? אני מזכיר, זה אחרי המלחמה. זה כבר ב-45-46, עד כדי כך שהבריטים בסיכומו של דבר נמאס עליהם העניין, והם יחזירו את הבריגדה ארצה. אבל כמה האנשים אז היו מאוד מתוחכמים, אני מדבר על הפיקוד, זה היה המוסד לעלייה, הם ארגנו ש-140 מתוך חיילי הבריגדה יישארו באירופה להמשיך את הפעולה, ובמקומם שלחו 140 עקורים, פליטים.
כביכול חיילים משתחררים.
מחופשים.
כן, ברור.
זאת אומרת, היה כאן, מה אני אגיד לך, מעבר לכל דמיון, הפעילות הזאת של הבריחה, ומוכרחים להגיד כאן שהייתה עזרה מאוד יפה מצד האמריקאים, לא כל כך של הצבא, גרמניה הייתה אז כבושה על ידי הצבא האמריקאי, גם הצבא, אבל בעיקר הרבנים היהודים בצבא הבריטי, והייתה גם עזרה של קצינים רוסיים.
אבל בוא, כאן אנחנו חייבים גם לומר שג'ורג' פטון, שהיה למעשה אחראי באזור מינכן, הוא היה המושל הכללי של האזור, לא אהב יהודים, הוא קרא להם חלאת אדם.
נכון.
לאנשים האלה, ואייזנהאואר היה חייב לדבר איתו בנוקשות, ואנחנו יודעים שנחום גולדמן התערב ופנה לנשיא ארצות הברית, אז הוא כבר הארי אס טרומן.
אני רק רוצה להזכיר, שהזכרת את אייזנהאואר, בן גוריון, דוד בן גוריון, שבא לביקור במחנות בסתיו 45, התקבל אצלו לרעיון והשיג ממנו כמה הישגים לגבי העקורים שכבר הגיעו לגרמניה. אבל צריכים לזכור, הבעיה הייתה, זה כבר הייתה תחנה בדרך, הבריחה עצמה היא עד לשם.
כן, זה החלק שממנו והלאה, זה כבר נקרא בשמות אחרים. אני חוזר אלייך, דוקטור מירי נהרי, אני מצטער שקטנו אותך, את יכולה להמשיך.
לא, זה דברים מאוד חשובים. מה, אתה אומר שאחרי גרמניה זה נקרא בשם אחר. אני חושבת...
אני מיד...
ונעזוב את השם. כן. אני רוצה להגיד שבארץ מדברים על בין שואה לתקומה, והשואה שהיא הדרמה הטרגית שלנו, והתקומה שהיא הדרמה ההירואית שלנו, נלמדים ומסופרים, ויש להם אנדרטאות, ויש ימים מיוחדים שמציינים אותם. וכשאומרים את המשפט בן שואה לתקומה, שוכחים את הבן, איך הגיעו משם לכאן. וכאן יש סיפור, זה הנושא העיקרי.
אנחנו מיד נגיע לסיפור, אני לא אוותר עליו לרגע, אבל אני רוצה לעבור לעד השלישי.
כן,
בתוכנית
סליחה.
שלנו, והוא מנחם בן ימי, או ימי, מנחם בן ימי נקרא לו, ואני אומר לו בוקר טוב ושבת שלום. בוקר טוב ושבת שלום, מנחם.
שבת שלום.
מנחם בן ימי הוא אחד מן העדים האחרונים, עד של ממש, הבריח יהודי מהאזור האמריקני, היום הוא בן, מותר לגלות בן כמה אתה, מנחם.
נכון.
כן, בן למעלה מ-90, 92. ואתה טוען, למעשה אתה המקור, שעד לנקודה מסוימת זאת בריחה. מנקודה מסוימת זאת האפלה. הלא כן?
נכון, נכון.
אתה מוכן להסביר?
כן, אבל אתה צריך להתייחס לדבר הזה כמו היסטוריות פרטיות של אנשים נפרדים, מפני ש... אצל אחד עוד נמשכת הבריחה, אצל השני זה כבר הפלה, ואצל השלישי זה כבר סוף על יבט, כן?
טוב, אבל בוא נמתח איזשהו קו יותר כללי. בוא נדבר באופן קצת יותר כללי. איפה מסתיימת הבריחה ומתחילה ההפלה?
אם אנחנו רוצים להגדיר, אז הבריחה, בוא ניקח את, אני אקח את עצמי. אצלי הבריחה הסתיימה, ברגע שהגעתי לבוואריה בתחת שלטון אמריקאי.
כן. שם זה הסתיים, ומאותה נקודה...
שם, אצלי זה הסתיים שם, כן.
כן. למה בריחה? ממי ברחת?
אתם יכולים להגביר שאני אשמע יותר טוב?
אנחנו נעשה כל מה שאפשר, מנחם, כן. אבל אותך שומעים מצוין. והשאלה שלי אליך, למה אתה קורא לזה בריחה? ממי ברחת?
תראה, אני לא קראתי לזה בריחה, אבל מכיוון שקראו לזה בריחה, אז אני יכול להגדיר את זה, כמו שאני מבין, שהבריחה זה מאזור הסובייטי לאזור בשליטה מערבית, לא בריטית, לשליטה אמריקאית, או צרפתית, ואחרי זה זה כבר הפלה.
אני
או עלייה בטק שאתם רוצים.
אני מבין אותך. זאת אומרת, הבריחה היא למעשה מהקומוניזם.
כן, כן.
ברור.
תראה, זה שוב פעם, לא כל כך פשוט. הבריחה זה לא הייתה בריחה תמיד. זה בכלל לרוב אולי לא הייתה בריחה. אני לא ברחתי לשום דבר. אני לא הייתי צריך לברוח משום דבר. אני הייתי חייל משוחרר, אחרי מלחמה, עם ההצטיינויות וזה, עברתי מצבא אדום לצבא פולני, והייתי בוורשה, אבל אני רציתי, חזרתי לוורשה הרוסה, כי אני, היה לי כבר אז גם הקשר וגם רצון להגיע לארץ ישראל.
מה?
אז כמו יהודים רבים אחרים.
אבל כמה זמן היית יכול להיות חייל?
מה?
כמה זמן היית חייל, מנחם בנימי, כשאתה ברחת מוורשה שבוע לפני המרד?
נכון.
אז איפה התחיילת?
ברחתי לפרטיזנים. והייתי עם הפרטיזנים עד שבא החזית. והאיחוד שלנו, של גדודי הפרטיזנים שלנו עם החזית הרוסית, זה התקיימה כשהרוסים הגיעו לאזור ביאליסטוק. זאת אומרת, לקו האורך של ביאליסטוק. צפונה מוורשה מתישהו, וזה היה גם מפני שאנחנו גם התקדמנו. אנחנו התקדמנו עם הרוסים לפני החזית. כלומר, החזית התקדמה מערבה, ואנחנו לא חיכינו לחזית. יכולנו לחכות באזור יערות בלובייז'ה, שיודע, אבל לא חשוב, ומשם להתאחד. אבל אנחנו הלכנו לפני החזית, התקדמנו ועשינו את העבודה שלנו לפני החזית, הפרינו קצת לגרמנים.
אז באיזה שלב?
רק באמת מתישהו צפונה מוורשה, ומאז אוטומטית הפכנו לפרטיזנים שהיו, שלא ברחו הביתה או שהיו צעירים עוד, פשוט לבשנו את המדים הסובייטים והיינו חיילים.
אתה ענית לי על השאלה, ואני חוזר אלייך, דוקטור מירי נהרי. הילדים, בואי נדבר על הילדים.
אתה יודע שאתה בורח לי, שמיעה.
אני בורח, זה התפקיד שלי, לברוח.
תגביר את קולך או משהו.
אני מגביר את קולי, קולי ברור לגמרי, הטלפון שלך פחות קולט. אני עכשיו פונה לדוקטור מירי נהרי, לא אליך, מנחם. אז בוא תקשיב, בינתיים תקשיב.
הלו.
יצחק, תראה, למשל בפולין. בפולין שלפני המלחמה היו כמיליון ילדים. בפולין שאחרי המלחמה נותרו, יש, ראיתי בספרות, בין 5,000 ל-6,000. בין 5,000 ל-6,000, זה הכל.
אנחנו יודעים שמספר הילדים שנרצחו בשואה הוא 1.5 מיליון.
הראשונים שמתו היו הילדים והזקנים. ואז בנושא הזה של נותרו באירופה כולה ילדים, לפעמים בודדים, שההורים שלהם או מתו או נותקו מהם, ומי ידאג להם? מי יטפל בהם? היה ברור, וכאן צריך...
רגע, איפה הם היו, הילדים?
הילדים היו ביערות, במחבואים, לפעמים במחנות, היו ילדים שהצליחו לשרוד במחנות ריכוז, למרות שכל המשפחה שלהם נרצחה.
הם היו ילדים יותר גדולים, את מדברת על בני 14-15.
וגם קטנים, כן, במחנות ריכוז קטנטנים פחות היו.
מה עם הילדים המנזרים? לא היו ילדים שאומצו.
במנזרים ובמשפחות נוצריות. אז ממש ילדים הסתובבו בכל מיני מקומות, חוץ מאלה שהיו במשפחות נוצריות ובמנזרים. עכשיו, תנועת הבריחה החליטה על כל הגופים שפעלו, התנועות השונות שפעלו, החליטו בנושא של ילדים להתאחד, הם קראו לזה הקואורדינציה, ועסקו יחד באיסוף הילדים, והם קראו לזה הצלתם. צריך להזכיר, להגיד שאת הצלת החיים עשו למשל המנזרים והמשפחות הנוצריות.
אבל לא תמיד המשפחות הנוצריות והמנזרים ססו להחזיר את הילדים היהודים.
ובחלק ממש מן... כך, ממש נכון. בחלק מהמקרים, זה, תראה, כל ילד זה סיפור גם מבצעי וגם מודיעיני. קודם לזהות איפה יש ילדים. אחר כך להגיע למנזר ולזהות את נגיד שבו יודעים שיש ילד ולנסות לזהות את הילד עצמו ועכשיו להוציא אותו. לפעמים המנזרים או המשפחות לא נתנו את הילדים. לפעמים הם רצו תמורתם כסף, הרבה כסף. ולפעמים הם כן שיתפו פעולה והם אמרו כן זה ילד יהודי ואנחנו מחזירים אותו. זה למשל בהולנד ובבלגיה הייתה הוראה שילד יהודי שחי אצל משפחה נוצרית המשפחה תמסור אותו רק לידי הוריו, אביו או אמו. באה אחותו ואמרה, אני, הוא היחיד שנשאר לי בעולם ואני היחידה שלו. את אמא או אבא? לא, אני אחות, מצטערים. רק אמא ואבא נרצחו, אין אמא ואבא.
רגע, אלה היו הוראות ממשלתיות?
כן, כן. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, שהייתה פעילות מדהימה של תנועת הבריחה, ואני קוראת לתנועת הבריחה, לכל התנועה הזאת, של הנדודים באירופה, עד שעולים לאוניות או עד שמגיעים למחנה, שמביטליה או בצרפת שממנו יעלו לאוניות. אספו את הילדים. הקימו למענם בתי ילדים. היו מעל ל-50 בתי ילדים באירופה כולה. וקראו להם בתי ילדים ולא בתי יתומים, למרות שרובם היו יתומים, או חלקם הגדול היו יתומים. וכאן צריך לטפל בהם. זה ילדים שעברו את השואה. יש בעיות חרדה קשות וסיוטים ופחדים וכעס ובעיות התנהגות. חלקם לא למדו בכלל כל החמש שנים האלה. חלקם חיו ביער ואין להם הרגלי ניקיון בסיסיים. באיזה שפה מלמדים ילדים גדולים וקטנים ומארצות שונות? זה סיפור מדהים, ומי שטיפלו בהם היו ילדים גדולים בני 20-21 שבעצמם היו ניצולי שואה.
בן 20-21 הוא כבר לא ילד.
אני המטפלים, אמרתי, אבל בימינו קוראים להם ילדים, אלה היו המטפלים והמטפלות. מי שטיפלו בילדים היו אנשים צעירים.
מה הייתה קבוצת הגיל של הילדים? תני לי את ה...
משנה עד 18.
היו לכם ילדים בני שנה?
כן, היו גם ילדים קטנטנים, כן, כן. כן, עכשיו צריך להתחיל לנדוד איתם בדרכי הבריחה לכיוון איטליה וצרפת.
כן, אז ודאי.
אז לעבור גבולות ולא רשמי ולפעמים ברגל,
אז
בלילה.
אז בואו נגיד שאיטליה לטובת המאזינים, איטליה וצרפת הן שתי הארצות שהן המקפצה, חופי הים התיכון כמובן. לארץ ישראל.
נכון.
ונגיד שאיטליה נתונה להשפעת האימפריה הבריטית, היא עושה בה, היא די מחליטה בשבילה, אבל לא כך הדבר בצרפת, ששם הממשלה מגלה סימנים של התנגדות למדיניות הבריטית. אבל אני רוצה עכשיו לחזור אליך לרגע, דוקטור מרדכי נאור. אמרה לנו מירי הררי,
נהרי,
סליחה. אמרה לנו שהדבר הזה היה כרוך בהרבה כסף. מאיפה בא הכסף?
הכסף בא משני מקומות. ישירות מהיהדות האמריקאית, דרך הג'וינט וארגונים נוספים, ובאופן עקיף, לא תאמין, אפילו הבריטים מימנו את העניין הזה, כבר הזכרתי. הלו, הצבא, החיילים היהודים בצבא הבריטי קיבלו משכורת והוחזקו על ידי התקציב הבריטי. והם עשו מה שהם רצו בעצם, והם עשו נפלאות. וצריך להדגיש כאן, זה לא רק הבריגדה, זה גם יחידות אחרות בצבא הבריטי שהיו באירופה.
נהגי הפלוגות למשל.
כן, פלוגות התובלה למשל.
כן, כן.
כן, חיל הנדסה, רופאים, דברים כאלה. היו באירופה, אני חושב, בערך כ-15-20 אלף חיילים יהודים אחרי המלחמה. והם כמובן עשו הרבה. אבל כאן צריך גם להזכיר את העזרה, את העזרה שנתנו גופים אחרים, אם הייתי אומר בגלוי ואם בסתר, כבר הזכרתי קודם, הרבנים הצבאיים האמריקאים, בעיקר בגרמניה, כבר במחנות, וקצינים וחיילים רוסיים בשלבי בשלבי הייתי אומר הבריחה המוקדמים. אני רוצה להביא סיפור קטן שקראתי בספר של יהודה באואר על הקבוצה הראשונה עוד בזמן המלחמה שברחה, ניסתה לברוח מפולין לרומניה ונתפסה על ידי הרוסים. והרוסים לגמרי לא התייחסו אליהם יפה, וזה היה כבר קרוב מאוד למשלוח, נאמר לסיביר. ואז פתאום הופיע איזה קצין מבוגר עם שר סיבה, בדרגת אלוף משנה, מה שנקרא פולקובניק, ברר מה זה העניין הזה, ושהתברר לו מה העניין, הוא לחש לחוקר באוזן ואמר בערך עזוב אותם. הורידו אותם למרתף, עשו להם שם איזה תחקיר אחרון, ונתנו להם, תשמע טוב, שוברי נסיעה לכל מקום שהם רוצים, בעזרת הצבא הסובייטי. שאלו אחד, אבל הם חשבו שזה מלכודת. אז שאלו אחד, לאיפה אתה רוצה לנסוע? אז מה הוא יגיד? והוא חושב בלב, הלו, הדרך כנראה הצפויה לי זה לסיביר. הוא אמר, אני צריך להגיע למקום רחוק, רחוק מאוד. שאל, לאיפה? הוא אמר לו, לפתח תקווה. ואז הוא שאל אותו, איפה זה פתח תקווה? אז הוא אמר לו, עזוב, זה כל כך רחוק. בקיצור, הוא קיבל שובר נסיעה בכל כלי רכב של הצבא האדום, מהעיר הזאת,
שקראו
לסנוק, לפתח תקווה. חכה, זה לא נגמר. שהם יצאו, חיכה להם הקצין בחוץ, ואמר להם ביידיש, קינדרלך, שיהיה לכם הצלחה בהמשך הדרך.
כן. אז הם כבר הבינו שזה לא סיביר. אני רוצה לחזור אליך, מנחם, אתה עדיין איתנו, אני מקווה. מנחם בנימי, אתה שומע אותי?
כן, כן.
כן, אז בוא תגיד לי קודם כל, מה היה כל הסיפור עם דוברי היוונית שהייתם שם? אתה צוחק, אבל בוא תספר לנו, מה זה היה?
כן, זה אחד הקוריוזים של הבריחה. כשיצאנו מפולין לכיוון גרמניה, זה היה דווקא באחד בינואר, בלילה של לילה של שנה חדשה, ינואר 45, אני חושב.
45, כן.
והלכנו ברגל, וזה היה כבר קודם כל לצ'כוסלובקיה, מפראג, ואחר כך צ'כים מאוד ידידותיים, אפילו אנשי צבא, זאת אומרת, נשלחו כאלה על מגלשי חורף, אנחנו הלכנו עד הברכיים בשלג, והחבר'ה לנו הובילו אותנו, עד לגבול שם של בווריה שהיה
שטח האמריקני, כן.
אמריקאי, והעבירו אותנו דרך הגבול. וזה היה עכשיו ככה. אבל בינתיים, אפילו בשביל הצ'כים האלה, אנחנו היינו צריכים לשחק שאנחנו יוונים שמוחזרים ממחנות ריכוז הביתה.
אז איך למדתם? איך למדתם יוונית?
היוונית למדנו בקושי, רק שהיוונית שלנו נשמעה מאוד כמו עברית. וגם מי שלא ידע יוונית שלנו, אז מה אמרו לנו, לא לנו, להם, אני הייתי אחד המדריכים שם, מה אמרנו להם לעשות? תגידו, ברוך אתה אדוני אלוהינו, אתה עונה לו,
וזה נשמע מאוד מאוד יווני.
וכולי וכולי, וכל מה שהיוונית הזאת, מה שיהודים רבים ידעו, זה כמה מילי תפילה.
ברור.
טוב, וזה היה היוונית שלנו, וכשהגענו לגבול, התחלנו לדבר. ואני רוצה להגיד לך שתפילה לא עזרה הרבה בימי השואה, אבל בנקודה הזאת התפילה עזרה, כי זה כל יהודי ידע להגיד את השמה ישראל.
זה הספיק.
זה הספיק בתור יוונית, כן.
אנחנו פונים עכשיו אליך, דוקטור מרדכי נאור, הפוגרום שהיה בקילצה, מה ההשפעה שלו על הבריחה?
השפעה עצומה. קודם כל צריך להזכיר, קילצה הייתה עיר בפולין, שבתחילת 1946 חזרו אליה כמה וכמה יהודים, לא רבים, הם התקבלו בסבר פנים וכנראה נוראות, ובקיצור היה שם פוגרום, נרגו נדמה לי 40 וכמה יהודים, נפצעו המונים, בסיסמה, לכו מכאן.
כי הם באו לקבל את הבתים שלהם שלפני המלחמה, והם לא רצו לתת אותם, הם רצו את הבתים לעצמם.
מבחינת הפולנים, דבר בלתי נסבל הדרישה הזאת.
כן.
עכשיו, כבר בחודשים הראשונים אחרי קלצה, שזה קיץ 46, עשרות אלפים יהודים עוזבים את פולין. צריכים להזכיר גם, באותה תקופה בארץ, נתן אלתרמן כתב שיר, הייתי אומר מזעזע כמעט, נאום שנאת היהודים באירופה. זאת אומרת, הוא מתאר את איזה מין חיית טרף, שנאת היהודים באירופה, שבעצם אומרת להם, אין לכם מה לעשות פה, לכו מפה, לא רוצים לראות אתכם. ולכן העניין הזה היה קריטי, זה הייתה בעצם נקודת המפנה של הגברת זרם הברוכים בצורה בלתי רגילה, ולמעשה מקיץ 46 זה כבר ממש ממש תנועת עם. וכאן אני רוצה לחזור רגע אחד לארץ ישראל, כי מאחורי כל העניין הזה בגבוה עמדה בעצם התנועה הציונית, עמד היישוב בארץ ישראל, הסוכנות היהודית, הזכרתי כבר את אליהו דובקין, ראש המחלקה, אבל למעשה רבים מאוד התגייסו, וצריכים לזכור שמהשלבים השניים, לא הראשונים, בראשונים הפעילים היו אנשי המקום עצמם, אבל אחר כך שלחו מהארץ ומהצבא הבריטי ומכל מקום אחר, שליחים של המוסד לעלייה ב' בראשותו של שאול אביגור, והם ניהלו את העסק, למשל כמו האבא של מירי, צבי נצר, שהיה ראש הפעילות בפולין, והיו גם רבים אחרים בבית צ'כיה ובהונגריה וברומניה וכמובן בגרמניה במחנות, ולכן יש כאן תפקיד עצום לארץ ישראל, או אם אתה רוצה לתנועה הציונית, בהנעת המכונה הזאת. כי אחרי הכל, אפילו שהיה כסף ואפילו שהיו אנשים, היה צריך מנגנון. המנגנון היה של המוסד לעלייה ב' שהפעיל את המכונה הזאת, והיא סייעה בהתחלה אלפים, אחר כך עשרות אלפים, ובסוף מאות אלפים.
כן, דוקטור נהרי, מהו סיפור הפנים?
ואני רוצה לספר על מבצע או סיפור מעניין אחד שהתרחש בזמן הבריחה, אבל לפני הפתיח שלו אני רוצה לקחת את המאזינים רק 70 שנה,
לתקופה של, לאותה תקופה, 70 שנה אחורנית.
אני רוצה לקחת אותם 27 שנה ל-1991. חפ"ק צהלי בפיקוד של אמנון ליפקין שחק, לוחמי סיירת של דג, בני גנץ, שבק, מוסד, אנשי הסוכנות היהודית, הג'וינט, נציגי ממשלת קנדה וישראל והרהב, מיטב המוחות והתקשורת והכוחות, עם אמצעים כלכליים מדהימים, עוסקים במשך יומיים במטוסי אל על, בהעברת 15,000 יהודים מאתיופיה. זהו מבצע שלמה. 70 שנה קודם, ב-47,
לא 70, 15... לא 70 שנה, אלא 50 שנה קודם, פחות או יותר.
נכון, סליחה, 50 שנה, למה? טוב, 15,000, אותו מספר, 15,000 איש, ניצולי שואה, שורדי שואה, צריכים מרומניה, עולים על שתי ספינות מעפילים, פן יורק ופן קרסט. ורוצים להפליג לארץ ישראל. זה מבצע שנחשב מעין סיום, הקור ציום של תקופת ההפלה ותקופת הבריחה. לחץ בריטי שכנע את ממשלת רומניה לאסור על יציאת האוניות מתחומה. ואז תוך 3 ימים אנשי המוסד לעלייה ב' והפליאם, בלי התקשורת הייתה הגידונים, שמנחם בן ימי הוא אחד מהם, בפיקודו של יוסי הראל וצוות מחל מארצות הברית, מעבירים את הספינות לבולגריה, מצליחים לשכנע את הממשלה שהספינות תפלגנה מנמל בורגס, ובמשך כמה עשרות אנשי ארגון של הבריחה מצליחים לגייס הכל לא לגלי, מסעיות ורכבות, ומעבירים יותר כ-15,000 איש לבולגריה. הספינות יוצאות בדרך לישראל. הסיפור הזה עוד יותר מורכב, לא רק לוגיסטית אלא גם מדינית, כי באום עומדים להצביע על החלוקה, ובן גוריון חושש שיציאת האוניות תפגע בהצבעה באום. שאול אביגור, שכבר הוזכר כאן, טוען שאי אפשר יותר לעכב את השורדים, שחיים כבר כשנה על מזוודות.
והפחד של בן גוריון הוא כמובן תוכנית ההחלטה של העצרת הכללית של הקפטט בנובמבר.
נכון, והבריטים הפיצו ידיעה שעל האונייה הזאת יש עשרות מרגלים קומוניסטים. והוא פוחד שארצות הברית, בן גוריון פוחד שארצות הברית לא תצביע בעד החלוקה. אז אני חושבת שהסיכום היה שהאוניות תצאנה לדרך, אבל אפילו לא תנסנה להגיע לישראל, אלא ישר לקפריסין, ללא קרב או ללא מאבק. ואני חושבת שגם ללוחמי מבצע שלמה ב-91 וגם לאנשי הבריחה ב-47 עמדו אמצעים משוכללים מאוד בתקופה. נחישות, תעוזה, גבורה, אחריות, ערכים שבזכותם ממש הבריחה, בעיניי פרק הבריחה הוא סיפור ממש מופלא ומדהים. איך הצליחו עם אמצעים כל כך דלים ובלי גוף מדיני שעומד מאחריהם, וכמעט הכל באופן לא לגלי, כל הפעילות, להרים מבצע כל כך מדהים, שלא היה, באמת לא היה הר גבוה מדי. הם עברו ברגל באלפים, ועברו ברגל בערי הטטרה. והפרק הזה כולו, או קצת לפני תום מלחמת העולם, ועד העלייה לאוניות והנדודים ביבשה, הוא באמת פרק לא מוכר ומופלא.
עכשיו אנחנו נעבור בחזרה אליך, מנחם בן ימי. אמור לנו, איך הגעת, אתה הלו בירנצוויג, ואין לך קשר לבירנצוויג שהוא איסר הגדול. בסדר? אבל איך אתה מגיע לבן ימי או בן ימי?
תראה, זה אומנם קוריוז מעניין, אבל אני... תרשו לי להכניס פה כמה דברים שלדעתי איכשהו מתפספסים, או שאני לא שמעתי את זה. העניין הבריחה ואחר כך הפלה נוהל בעיקר על ידי תנועות חלוציות, מה שנקרא, וכל תנועה של עצמה, אם כי היה קשר ביניהם. כלומר, היה תנועה של שומר הצעיר, של דרור, שזה היו קשורים בקיבוץ המאוחד, וגם ביתר שהיו קשורים, עם מי שהיו קשורים. כלומר, כל התנועה, וזה היה דבר מקביל אחד עם השני, אבל די בנפרד. תראו, אני הייתי שם, כן, מההתחלה עד הסוף, והייתי עד של כל הדברים האלה. אז היו גם סכסוכים, והיו גם שיתוף פעולה, אבל כשלמשל נכנסת למחנה של DP, דיברתם על זה בבריה, כן. אז היו שם קיבוצים, קיבוץ של שמר הצעיר, קיבוץ של דרור, קיבוץ של whatever, גולדוניה וכן הלאה. וכל אחת מהקיבוצים האלה, קיבוצי העלייה האלה, היו קשורים עם התנועה המתאימה בארץ. והתנועה הזאת בארץ, קיבוץ מאוחד ו... שוב פעם, קיבוץ ארצי וכן הלאה, כל אחד שלח את השליחים שלו. וככה שכשנכנסתם למחנה גדול, נניח על יד מינשן, איזה שאחת המכונות, שהיה שם הרבה יהודים, הם היו אלה ש...
רצו להגיע ארצה, היו מאורגנים באחת התנועות הנוער חלוציות, ועם המדריכים מהארץ.
עכשיו בוא תענה לי על השאלה, איך בירנצווייג הופך לבנימי? בקצרה רבה, כי כבר אין לנו הרבה זמן.
זה פשוט מאוד. כשאני הגעתי ארצה כמעפיל וכמלווה אונייה גדעוני, כי אני עברתי קורס גדעוני, מקווה שאתם יודעים מה זה, עוד בחוץ לארץ במרסי. אז באונייה שלי יצא ככה שתפסו אותה כשאר האוניות, היא אפילו התחילה קצת לטבוע, ואני קראתי SOS, ובאו בריטים והצילו אותנו, ואונייה הגיעה לחיפה, והמלווים, כלומר, המפקד וסגן מפקד וכן הלאה, ואני, הגדעוני, הסתתרנו בסליק, בשיפולי האונייה שהיה מוכן מראש. והיינו שם, והאונייה הזאת, אחרי שהיא התרוקנה, הביאו אותה לשובר הגלים בחיפה, והיו צריכים לבוא להוציא אותנו מהסליק הזה. זה היה ההסכם שסוכם עליו עוד בהלכות מהדרך. בדרך כלל עשו ככה. והיה שם איזה פנצ'ר באמצע, ואונייה אורגנת כבר קשורה לשובר הגלים בחיפה, ריקה, ואנחנו מחכים שם למטה. בינתיים לשיפולי אונייה, מכיוון שהבריטים השתמשו בגז מדמיע להוציא את המפילים מאונייה, לאט לאט הגז התחיל לרדת, הוא יותר כבד מאוויר, ו... ירד וכמובן גם נכנס לשיפולי אונייה שאנחנו ישבנו שם. וזה היה ממש, אני זוכר, היה לנו שם בסליק כזה, בתקרה היה כזה חריץ קטן. אז לפי התור, כל אחד מהשלושתנו שהיינו שם, עלה למעלה שם, התרומם ושאף קצת אוויר. מבחוץ.
עכשיו בוא עוד נקצר, אנחנו חייבים
כן,
לקצר.
עכשיו
אנחנו...
איך אני בנימי, כן?
כן, איך אתה בנימי?
אני בנימי מפני שבסופו של דבר, מכיוון שלא באו להוציא אותנו, מישהו היה צריך לראות מה העניינים. אז מכיוון שהיינו שלושה, ואחד היה עריק מהצבא, ושני היה...
מנחם, היה אנחנו חייבים... מנחם, אנחנו
יצא
חייבים
יצא ככה שאני הייתי
לקצר.
צריך לצאת. אז יצאתי, ואחרי קצת הכנות שחיתי לחוף, ותפסו אותי. אחרי שתפסו אותי, ישבתי עדיין
לא, מנחם, באטלית. מנחם, אנחנו חייבים לקצר.
ואחרי שיצאתי משם, תפסה אותי בחורה מההגנה ואמרה, עכשיו אנחנו צריכים להוציא לך תעודה מזויפת, כי אני ברחתי מהתליץ, ואיזה שם ניתן לך? אז אמרתי, אני חשבתי, שמעתי, יש שם בן עמי באיזה מצא חן בעיני. אז היא אמרה, אותה בחורה אמרה, אתה יודע מה, אתה לא שחית, יצאת מהים, לא בן עמי, אבל בן ימי, מה דעתך?
זהו, קיבלנו תשובה סוף סוף. מנחם, מה אתה היית רוצה במילה אחת, שתי מילים, שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה?
שצריך לשמור שלא ישלטו בנו אחרים, זה א', אבל ב', שאנחנו שולטים באחרים, שלא נרגיז אותם.
שלא נרגיז אותם.
כן.
כן. אני, תודה אפשר... רבה לך, מנחם, אנחנו בזה נסתפק. אני עובר לדוקטור מירי נהרי. אין לנו זמן ליותר מזה, אני מצטער, שמענו קצת על עמותת מורשת הבריחה. מה היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מהשידור?
אז באמת על עמותת הבריחה, יש עמותת מורשת הבריחה שמטרתה להנחיח ולספר את הסיפור בבתי ספר, באירועים, בכנסים.
הנקודה הזאת הובנה, דוקטור נהרי. אין לנו זמן, זה לא רגע, אין לנו זמן. מה היית מבקשת שילמדו מהשידור? השעון עושה את שלו.
החשיבות בעיניי היא להעביר את הסיפור של הפרק הזה, שהוא לא מוכר והוא לא כל כך באתוס הישראלי, לדורות הבאים, שלא ישכח.
בסדר גמור, בסדר. ועכשיו אליך, מילה אחרונה, דוקטור מרדכי נאור, מה היית מבקש שילמדו מהשידור?
הייתי אומר ככה, שהבריחה היא פרק נשכח, שראוי להזכיר אותו שוב ושוב, ואיך אחרי מלחמת העולם השנייה, בימים השחורים והנוראים ההם, אפשר להגיד שכל העם היהודי נחלץ לסייע לשרידי השואה, לבנות חיים חדשים בדרך לארץ ובארץ.
אלה הדברים שהיינו רוצים לשמוע. תודה רבה לך, דוקטור מרדכי נאור, תודה גם לך, דוקטור מירי נהרי, ותודה גם לך, מנחם בן ימי. תודה לכולכם. הספקנו, כאשר הספקנו, הרבה דברים נותרו מאחור. את ההמשך תוכלו לקרוא בספרים ולראות בסרטים. הבריחה, חברים וחברות, הבריחה, הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. בהפקה הילד דודי, וניתוב השידור היה בידי הנאמנות של ליטל אטיאס. אני יצחק נוי.